בסדר. היינו בפרק י' א' על ישיבה. אז ראינו בפרק י' א' על ישיבה, אז ראינו ש המילה ישב הונחה הושאלה לכל עניין עומד נח שלא השתנה. ישיבה זה משהו שלא משתנה. תודה פנחס. כן. אז על ירושלים כתוב שרמה וישבה תחתיה, משה והקהל את הבית, הכוונה שהיא עומדת במקומה. אני רק חוזר בקיצור, לא, אני רוצה להמשיך לפרק הבא. אז מזה העניין האחרון, שישיבה זה חוסר שינוי, זה עמידה בלי שינוי, נאמר עליו יתברך, אתה השם לעולם תשב, היושבי בשמיים, יושב בשמיים, הנצחי העומד, אשר לא ישתנה בפנים מאופני השינוי. זאת אומרת, השם הוא נצחי, הוא עומד, בגלל זה נקרא שהוא יושב. עומד זה כוונה נמשך, לא, הוא יושב, הוא לא עומד, אבל עומד הכוונה, כמו שהוא, ככה הוא עומד לעד, ואין בו שינוי. אשר לא ישתנה בפנים באופני השינוי, אז הוא אומר שאצל הקדוש ברוך הוא אין לו שינוי עצם כמובן, זאת אומרת הוא לא יכול להשתנות למשהו אחר שהוא לא הקדוש ברוך הוא, אז אין לו שינוי עצם ואין לו שום עניין זולת עצמו שישתנה בו, אין לו שום עניין הכוונה תואר או תכונה או מאפיין שהוא יכול להשתנות בו, כאילו בן אדם נגיד היה צעיר עם שיער שחור, הוא הזכין, יהיה לו שיער לבן, אז יש לו צבע שיער, וזה עניין באדם, וזה משתנה. אז צריך קדוש ברוך הוא אין שום עניין כזה, שאפשר להגיד שבזה הוא משתנה. ולא ישתנה יחסו לזולתו, כי אין יחס בינו בין זולתו, שישתנה ביחס ההוא, כמו שהתבאר. טוב, אנחנו לא עולם, הנושא הזה של אין יחס בינו בין זולתו, באמת הוא מפתח את זה בחלק, בפרקים של שלילת התארים, אז נגיע לשם בעזרת השם. אני לא רוצה אני רוצה שנעקוב אחרי הרבה. הרבה פה לא מפתח את הנושא הזה, הוא רק אומר אותו, אז אני לא רוצה לפתח יותר, כשהוא בעצמו ייכנס לזה יותר, אז ננסה לעקוב אחריו. ובזה יש להם היותו בלתי משתנה כלל ולא בשום פנים. כמו שבאר ואמר, כי אני השם לא שיניתי, אין בשינוי כל עיקר, בכלל לא ייתכן, בשום צורה, בשום אופן, אין בשינוי כל עיקר, אבל זה העניין יכונה בישיבה, באשר נזכרה לו התברך. אז זה נאמר שהוא יושב, כי הוא משולל כל יחס, זאת אומרת, משולל כל יחס, הכוונה, הוא אומר שם בפרקים, בהמשך, בפרקים של שאלת התארים, שהסיבה שאין, לא ייתכן שם יחס בין הבורא לנבראים, זה בגלל שהם לא באותה מציאות. הבורא הוא בהכרחי המציאות, והנבראים הם לא הכרחי מציאות, הם אפשר שימצאו, אפשר שלא ימצאו. אז הוא אומר, הלשון מציאות זה רק לשון משתתף, זאת אומרת, זו אותה מילה עם שני מובנים שלא קשורים אחד אחד לשני, ו עם כזה שוני במציאות לא ייתכן שום יחס. אפשר קצת לתת לזה משל שהוא כמובן לא מדויק, שלמשל יש סופר שחושב על איזה ספר שהוא יכתוב, אז יהיו דמויות, יהיה עלילה. עכשיו, הדמויות האלה הן קיימות, הן לא קיימות באותו מובן שהסופר קיים, הן קיימות כדמויות ספרותיות, שהן באות מהדמיון, כתובות בספר, זה צורת הקיום שלהם. יש הרבה צורות שונות של קיום. לדוגמה, כל הקטגוריות של אריסטו זה בעצם צורות של קיום. למשל, צבע אדום, זה קטגוריית איכות שיש אותה לעגבניה, לדם, לפרח אדום, של כלנית. יש להם את הקטגוריה של איכות, שאחד מהדברים שיש בקטגוריית האיכות זה הצבע של הדבר. אז יש קלנית אדומה, יש עגבניה אדומה. השאלה, אם אני לא מסתכל על קלנית אדומה ולא על עגבניה אדומה, אלא על הצבע האדום, אם הוא קיים בטבע, אני לא מדבר על עולם האידאות, אלא בטבע החומרי, במציאות החומרית שאנחנו רואים, חיים בתוכה באופן פשוט, מציאות הפשוטה של הטבע, האם קיים שם צבע אדום? אז אתה יכול להגיד, לא קיים צבע אדום, כי תביא לי צבע אדום, אני רוצה לנגוע בו, אני רואה כמה הוא שוקל, איפה הוא? זאת אומרת, הוא לא בשום מקום, הוא לא שוקל, אתה לא יכול לנגוע בו, אז הוא לא קיים. אז האם נגיד שזה רק אידאה רוחנית מופשטת שאין לה מציאות פיזית? זה לא נכון. צבע אדום זה לא אידאה רוחנית מופשטת, שהיא מתבטאת בפרטים. יש אידאה, נגיד, האידאה של כלב, אני לא יכול לנגוע באידאה עצמה, בגלל שהיא מהות מופשטת. היא מתבטאת בכלב הזה, בכלב הזה, בכלב הזה, בכלבים הפרטיים הם כולם נוטלים חלק באידאה המופשטת של כלב, שאם אני רוצה להגיע לאידאה כשלעצמה, אני לא יכול, אין לי תפיסה, היא מחוץ למציאות הטבעית, במציאות הטבעית יש רק את הפרטים המסוימים החומריים שהם מבטאים צד מסוים באופן חלקי את האידאה הכללית. הצבע האדום זה לא ככה, זה לא אידאה כללית מופשטת שכל דבר אדום לוקח חלק באידאה הזאת, אלא כי צבע אדום זה לא, הכלב האידאי אף אחד לא ראה אותו, אף אחד לא נגע בו. יש הרבה פילוסופים שאומרים שזה המצאה, כי הם לא ראו את זה, הם לא מבינים למה אי אפשר לראות אחרת את הטבע, זאת אומרת, אם נגיד, אני אף פעם, לא אני ואף אחד לא ראה ולא נגע ולא יודע איפה זה נמצא, הכלב האידאי, כאידאה של כלב, הכלב הצורה, הצורה הטבעית, כמו שהרמב"ם קורא לזה בפרק א', איפה זה נמצא. אבל אם אני מסתכל על כל בעלי החיים, ואני רואה שיש כלב לבן קטן עם אוזניים ארוכות, וכלב עם שיער קצר, שחור, עם אוזניים זקופות, כאילו נגיד איזה דוברמן ואיזה פודל. אז כל ילד יגיד, זה כלב וזה כלב, ואם יראה ארנב, יגיד, זה לא כלב. הארנב יותר הפודל יותר דומה לארנב מאשר שהוא דומה לדוברמן. אז למה כל ילד מבין שארנב זה חיה אחרת, או פודל ודוברמן זה אותה חיה, לפי מה? יש עוד הרבה שאלות, כתבתי על זה המון, אפלטון ואריסטו כתבו על זה המון, אז כאילו רואים שיש איזה משהו שכל הכלבים הפרטיים משתתפים בו, אז הוא קוראים לו הצורה של כלב, המהות, האידאה, שהוא כשלעצמו לא אפשר לתפוס אותו ישר, אבל הוא משתקף דרך הטבע. אפלטון אומר שזה כמו שאני מסתכל על הנהר ואני רואה עיגול של אור לבן, זה הירח, כאילו, זה השתקפות של הירח. אז אם אני רואה משהו אור לבן משתקף במי הנהר ואני לא רואה את הירח, ואני יודע שיש ירח כי אני רואה את ההשתקפות שלו, אז אני מסתכל בטבע ואני רואה השתקפות של אידאות, נגיד אני רואה ש... הכל מחולק למינים, לסוגים, לעצמים מסוג מסוים, אז מה קובע שהעצמים האלה מאותו סוד? מה קובע שבכלל הם עצם, מה מחבר אותם? אז זה חייב להיות האידאה, כי רק ליטוס אמר, אי אפשר לטבול באותו נער פעמיים, והתלמיד שלו אמר אפילו לא פעם אחת, כי כל העולם זה השתנות, זה רשמים חושיים שמשתנים כל הזמן. אז אם נופלים לעניין עם כל מיני צבעים משתנים, איך אני לוקח חלק מהצבעים ואומר זה כלב, חלק אחר אני אומר זה ארנב, חלק אחר זה סוס, הרי הכלב הוא זז ממקום למקום, השמש נופלת לו על הפרווה, אז יש לו בפרווה כל מיני צבעים. אז אז אני קולט צבעים משתנים. למה אני מחבר את כולם ואומר, זה אותו כלב שהיה גור, והוא עכשיו מבוגר, והוא יזדקן? איך, אז יש אידאה רוחנית, וכל הפרטים הם נוטלים חלק בידה, הם מייצגים אותה, הם כאילו, היא משתקפת בהם. זה נושא מאוד קשה להבין, היחס בין האידאה לפרטים, אבל אפלטון באיזה מקום אומר שזה יחס של השתקפות, כמו הירח בנהר, אריסטו אומר שהמילה שהכי מייצגת את היחס הזה, זה שהפרטים לוקחים חלק באידאה. הוא אומר שליטול חלק זה כל החידוש של אפלטון. הניסוח הזה שהפרטים הם נוטלים חלק באידאה, זה במטאפיזיקה בספר א', הוא אומר, זה מה שאפלטון חידש, יחסית למה שהיה טוב. אז עכשיו, הצבע האדום זה לא כזה דום. למרות שאני לא ראיתי אותו, אני לא יודע איפה הוא, אף אחד לא ראה את הצבע האדום בלי עגבניה אדומה ובלי כלנית אדומה, הצבע האדום, ואף אחד לא יודע איפה זה. אבל זה לא אותו דבר, כי הצבע האדום קיים בטבע, אני רואה כלנית או עגבניה, אני לא רואה רק אידאה של צבע, אני השתקפות של אידאה, אני רואה את הצבע בעצמו. אז תשאל אותי איך החוד שהוא קיים, אז אני אגיד, הוא לא קיים כעצם, הוא קיים כקטגוריית איכות. זאת אומרת, הצבע האדום קיים בטבע לא כאידאה מופשטת, אבל גם לא כעצם שאני יכול להגיד, הנה זה הצבע האדום, הוא שוקל ככה, הוא נמצא פה, אני נגעתי בו, הנה, אני מצביע עליו, גם זה לא, אבל גם זה לא מופשט, אז מה זה כן? זה צבע של דברים, זה איכות של, הצבע האדום קיים בטבע כצבע של דברים, זאת אומרת, צריך קודם שיהיו דברים, יש את המציאות של קטגוריית העצם, על המציאות הזאת נשענת מציאות משנית של איכויות של העצם, בקטגוריית האיכות, ואחד מהאיכויות זה הצבע האדום, שהיא קיימת בגלל שהעצם קיים, היא קיימת, הקיום שלה הוא משני, הוא יושב על הקיום של העצם, אבל למרות שהוא יושב על הקיום של העצם, אפשר להתעלם מהעובדה שהוא יושב על זה, ולראות אותו כקיים כשלעצמו, אבל הוא קיים כצבע של דברים, לא כדברים. אז אני אגיד, את תשאלת איפה אתה רואה צבע אדום בטבע, הנה אני רואה בעגבניה, בכלנית, בזה, תגיד, זה לא עצם, נכון? זה צבע של עצמים, העגבניה היא עצם, הצבע של האדום, הכלנית היא עצם, הצבע של האדום, האדום קיים כצבע של דברים, לא כדברים עצמם, זה קטגוריה. אז זה הפירוש, אז כל הקטגוריות זה צורות להתקיים ככמות של דברים, צבע, איכויות של דברים, צבע של דברים, כל האיכויות, וכל הקטגוריות הן כאלה. אז עכשיו, אז אני בכוונה נכנס פה קצת להאריך, כי זה הקדמה לפרקים הבאים. עכשיו, אז כל הטבע הוא כל הטבע זה, כשאומרים כל הטבע, מתכוונים כל העצמים שבטבע, העגבניות, הכלניות, הסוסים, הכלבים, כל מה שיש בטבע, וגם כל האיכויות שלהם, כל התכונות שלהם, זה גם דברים שקיימים בטבע, כמו הצבע האדום, הצבע הירוק, היבש, לח, קשה, רך, חלק, מחוספס, כל האיכויות וגם המספרים, מספרים זה קצת מורכב, אני לא רוצה להיכנס פה לפרטים, וכל התכונות של העצם זה גם חלק מהטבע. עכשיו, כל הדברים האלה הם סופיים, הם תחת הגדרה כלשהי, צבע אדום הוא מוגדר שזה הצבע הזה ולא צבע אחר, בגלל זה הם יכולים להיות לא קיימים, כאילו זה. צבע אדום, תשנה אותו, אז הוא כבר לא נכנס להגדרה של צבע אדום, תעשה אותו יותר ויותר לכיוון ירוק, בסוף הוא יצא מהגדרה של אדום, הוא ייכנס להגדרה של ירוק, ואז הצבע אדום יחדל מלהתקיים, והתחדש צבע אחר. אז כל דבר שהוא מוגדר, הוא יכול לצאת מהגדרה, ואדם הוא חי מדבר, תהרוג אותו, אז הוא כבר לא חי, אז הוא סתום לו את הפה, אז הוא לא ידבר גם, כאילו מדבר זה כזה שיש לו פוטנציאל, יכולת אפילו תיאורטית לכוח הדיבור, אבל אדם שלגמרי השתגע, איבד לגמרי את המוח באיזה תאונה נהיה צמח, אז הוא גם איבד, אז כל דבר יכול להיות קיים, יכול להיות לא קיים, בגלל שיש לו הגדרה, אז אם יש לו הגדרה, אז ברגע שהוא עונה על ההגדרה הוא קיים, הוא לא עונה על ההגדרה, הוא כבר לא קיים, אז הוא יכול תמיד להיות קיים, או לא להיות קיים. עכשיו, הבורא הוא לא תחת שום הגדרה, אז הוא בהכרח תמיד קיים. מה זה הפירוש שהוא לא תחת שום הגדרה? זה הכוונה שהוא אין סוף. אין סוף זה, זה כוונה פיזית, אין לו סוף, אין בכלל סוף. גם מחשבתית, סוף זה הגדרה. כאילו, יש איזו קבוצה של גוונים שכולם נקראים אדום, והם מוגדרים כאדום. ההגדרה זה הסוף, כאילו, תצא מהקו הזה של ההגדרה העיונית, החוצה, אז זה כבר לא יהיה אדום. רק מה שבתוך הקו מוגדר כאדום, או רך, או קשה, או כל תכונה אחרת. אז יש לו הגדרה, זה יכול להיות לא קיים. והקדוש ברוך הוא אין לו שום הגדרה, בשום צורה, אז הוא, אין אפשרות שהוא לא יהיה קיים. אז הוא גם לא מוגדר כנמצא או לא נמצא, הוא לא מוגדר בכלל. הוא כמו שהוא לא, נניח, נצח, זה משהו שהוא לא הרבה זמן, אלא הוא מחוץ להגדרות של זמן, בכלל מחוץ להגדרות של זמן. אז כמו שנצח זה מחוץ להגדרות של זמן, אז הקדוש ברוך הוא מחוץ לכל הגדרה, גם של מציאות לא מציאות. עכשיו, זה הקדוש ברוך הוא כשהוא אין סוף. יש צמצום ששם הקדוש ברוך הוא הוא מתגלה כלא אינסופי. תכף נראה, אבל כשהוא מתגלה כאינסוף, מה שאני רוצה להגיד, שמה שכתוב כאן, שאין יחס, הוא אומר, ולא ישתנה יחסו לזולתו, כי אין יחס בינו ובין זולתו, שישתנה ביחס ההוא, כמו שהתבאר. בזה שלמיותו בלתי משתנה כלל ולא בשום פנים. אין בשינוי כל עיקר. זה מצד האינסוף. האינסוף, בגלל שאין לו שום הגדרה, אז הוא לא ייתכן בו שום שינוי כל עיקר, ולא ייתכן בו יחס כלפי שום דבר, כי הרמב״ם אומר ש... למשל, הרמב״ם אומר שאין יחס בין מספרים לעצמים חומריים. למשל, אתה לא יכול להגיד שהמספר 5 הוא יותר אדום מהגווניה או פחות אדום מהגווניה. אתה יכול להגיד על מלפפון שהוא לא אדום כמו הגווניה, הוא ירוק. או אני יודע, ורד וורוד, הוא לא כל כך אדום בשל כמו כלנית. אז אתה משווה, אתה עושה יחס, יחס זה השוואה כלשהי. אז אתה אומר, ורד פחות אדום חזק מהכלנית, אבל... דברים שיש להם משקל, אז אתה אומר, זה יותר כבד, זה פחות כבד. דברים עם חום וקור, אתה אומר, זה יותר שם, זה יותר קר, אבל אם אתה לוקח את המספר 5, אתה לא יכול להגיד, הוא יותר כבד מפיל, או יותר קל מיתוש, או הוא יותר אדום מכלנית. אתה לא יכול להגיד את זה עליו, זאת אומרת, אתה לא יכול להשוות אותו מבחינת חום, קור, משקל, כבד, הוא לא עומד בהשוואה לעצמים החומריים, כי הוא קיים ברובד מציאות שונה. הוא קיים כנברא, מוגדר, הוא סופי, הוא מוגדר, אבל זה לא אותה צורת קיום כמו העגבניות והמלפפונים. זה לא קיום כעצם חומרי, למרות שאריסטו אומר שמספרים זה כן עצם חומרי, כי החומריות בעצם, המובן האמיתי שלה זה להיות מוגדר באיזושהי הגדרה, ומספרים הם מוגדרים, המספר 4 הוא מוגדר, שהוא 1 יותר מ-3, 1 פחות מ-5, הוא לא 3, הוא לא 5, הוא 4, הוא מוגדר, הוא לא חסר הגדרה, אבל ההגדרה שלו היא שונה מהגדרה של מלפפון עגבניה, שיש להם הגדרות של טעם, של צבע, של משקל, של טמפרטורה, של כל מיני הגדרות כאלה. מהגדרות האלה המספר 4 מופקע, הוא מחוץ להם. יש לו הגדרות אחרות משלו. עכשיו, בטבע הנברא, אז עכשיו, אז המספר 4 הוא גם חומרי, אבל זה חומריות אחרת. והחומריות נקבעת לפי אופי ההגדרות, לפי כמה הגדרות. כמה שיש פחות הגדרות, אז זה פחות חומרי. אז המספר 4 אין לו הרבה הגדרות, אחד יותר מ3, אחד פחות מ5, גמרנו. אין לו הגדרות כמה הוא שוקל, איפה הוא נמצא, באיזה זמן הוא נמצא, אם הוא שם או קר, אם הוא חריף או מתוק, או כל מיני דברים כאלה. הרבה הגדרות שיש בירקות אין במספר 4, אז ירקות יותר חומרים, המספר 4 חומרים וירקות חומרים, אבל ירקות יותר חומרים מהמספר 4, כי יש בהם יותר הגדרות. ובגלל זה המילה נמצא, אריסטו אומר שהמילה נמצא יש לה הרבה יותר ממשמעות אחת. בגלל זה הבאתי שאפשר להגיד שהצבע האדום נמצא. הוא נמצא כתכונה של דברים. ואפשר להגיד שהעגבניה נמצאת, כי היא דבר, היא דבר בפני עצמו. ויש עוד הרבה דוגמאות שמביא שהמילה נמצא, היא לא... היא יכולה להתפרש בכל מיני אופנים שונים של מציאות. אז המציאות של המספר 4 היא שונה מהמציאות של ירקות, בגלל ש... יש הגדרות שהמספר 4 מוגדר לפיהם, יש להם אופי מסוים, כמות מסוימת של הגדרות, דרך מסוימת של הגדרה, שזה רק מספרים ולא ירקות, אז הוא לא נמצא באותה מובן של המילה נמצא כמו הירקות, בגלל זה אי אפשר להשוות אותו לירקות מהרבה בחינות, אולי יש בחינות שכן אפשר להשוות, אבל יש הרבה בחינות שהוא בכלל לא עומד בהשוואה, הרבה נדמה להביא את הדוגמה ש... אי אפשר להגיד על המספר 4, אם הוא יותר חריף מפלפל חריף. כאילו, יש פלפל פחות חריף, יותר חריף, כמה חריף המספר 4, אבל הוא לא חריף, הוא לא חריף זה גם הכוונה, לא שהוא מתוק, כמו גמבה, שאין לו חריפות, אלא הוא בכלל מחוץ לזה, אתה לא יכול לשוות אותו לירקות בטעם שלו, כי אין לו טעם. אז עכשיו הוא אומר ככה, אם... מספר 4 אי אפשר להשוות אותו לירקות, כי האופן שבו מובנת המילה מציאות הוא שונה, כשאתה מדבר על מספר וכשאתה מדבר על ירקות, וזה מספיק שוני במציאות שכבר אי אפשר להשוות כמעט בשום דבר, אז בטח שקדוש ברוך הוא שהמציאות שלו היא לגמרי מחוץ לכל הגדרה שרק אפשר לחשוב על היחדות פשוטה של אינסוף, אז בטח שאי אפשר להשוות אותה לשום דבר שהוא סופי, כי זה בכלל אותה מציאות, אז אין מה להשוות. השוואה חייבת שיהיה איזשהו מכנה משותף כלשהו. אם אתה אומר על סלק, אני יודע... תמר שהוא מתוק, ועל פלפל חריף שהוא חריף, אז יש להם מכנה משותף שיש להם טעם, וזה ירקות עם טעם, איזשהו טעם. אז אחרי שיש לך את המכנה משותף הזה, אתה יכול להשוות, זה מתוק יותר מהשני, זה חריף יותר מהשני, אבל ההשוואה מבוססת על זה שמשהו פה משותף. המספר 4 והירקות אין להם כמעט שום דבר משותף, בגלל זה אתה לא יכול להגיד אם המספר 4 יותר חריף מפלפל חריף, כי המספר 4 אין לו טעם, אז לא, אין מכנה משותף שעליו תתבסס ההשוואה, היחס, יחס זה השוואה כפול, יחס הכנה יותר גדול, יותר קטן, איזשהו יחס, נגיד גם אני שכן של ראובן, האדון של לוי, האבא של זה, אז גם כן, אם אני והוא בני אדם, אז אני יכול, על המשותף הזה, אני יכול להגיד, יש יחס בינינו, אני, הוא בן אדם, אני בן אדם, אז אני שכן שלו, הוא העבד שלי, אני העבד שלו, כל מיני יחסים, אבל אם אני והוא, לא רק שאנחנו לא בני אדם, אנחנו בכלל נמצאים בצורה אחרת, אז לא יכול להיות בינינו יחסים, איזה יחס יכול להיות בין המספר 4 לעגבניה, הוא לא יכול להיות שכן שלה, הוא לא יכול להיות אדון שלה או עבד שלה, כי אין להם מכנה משותף בכלל, אז אין שום יחס. אז הוא אומר, קל וחומר, בנוזיקה וחומר האינסוף, ברוך הוא שהוא לגמרי מחוסר כל הגדרה שהיא, לא ייתכן שיש שום יחס שהוא לא יחס של השוואה ולא שום צורה, שום צורה של יחס, כי אין שום דבר משותף. המילה מציאות היא בכלל פירוש של השונה לגמרי, אין שום דבר משותף. אז כן, מבחינה זה שהקדוש ברוך הוא אין סוף, אז על זה הוא מדבר כשהוא אומר, לא ישתנה בשינוי עצם. שזה כאילו, שינוי עצם זה שהגווניה הופכת למלפפון, הקדוש ברוך הוא לא יכול להפוך לקרוקודיל, לא יודע. אז לא שינוי עצם, ואין לו שום עניין זולת עצמו, אין לו שום הגדרה, אז הוא לא יכול, הוא לא אדום והוא לא ירוק, אז הוא לא יכול לשנות צבע. ולא ישתנה יחסו לזולתו, הוא לא יכול לשנות יחס לזולתו, למה? כי אין יחס בינו בין זולתו שישתנה ביחס ההוא, למה אין יחס בינו בין זולתו? כי הוא נמצא במציאות לגמרי שונה, כי הוא הכרחי המציאות, זה מציאות שהיא לא נתונה תחת שום הגדרה, ובגלל זה כל כך קשה לתפוס את המציאות הזאת, כי אנחנו רגע נתפוס רק מה שמוגדר, כי אנחנו ההמון שתופס דברים בחומר, אבל החכמים תופסים את המציאות במופשט, אז אצלם, אז הם תופסים שקדוש ברוך הוא מופשט, אז אין יחס בינו בין זולתו שישתנה ביחס הוא, אז גם היחס לא יכול להשתנות, אז אין בו שום שינוי כל עיקר. בזה ישתם, יותר בלתי משתנה כלל ולא בשום פנים. כמו שבר ואמר, כן, השם לא שיניתי, אין בשינוי כל עיקר. זאת אומרת, זה האינסוף ברוך הוא. אני רוצה להגיע פה לנושא של צמצום, שיש אינסוף ויש את הצמצום. אז כשאנחנו מדברים כאן על ישיבה, הוא מדבר על הבורא שמתגלה לא דרך הצמצום, אלא מתגלה בדרך האינסוף. אז העניין יכונה בישיבה באשר נזכר לבה. ואומנם תיוחס אל השמיים ברוב המקומות, פה כבר כן מתייחס לצמצום, הוא אמר, הבורא מתגלה כאין סוף, ואז לא שייך בו בכלל שום שינוי, ואין בו יחס ואין בו שום דבר, ועל זה נאמר היושב, שהוא יושב, היושבים בשמיים, אתה שם לעולם תשב, הכינוי תשב מתייחס להתגלות שהבורא כאין סוף. ואומנם, גם כשהוא מתגלה כמצומצם, האור אין סוף, מאיר בלשון של האריזל, הוא אומר איך התחילה המציאות, היה הכל אור אינסוף, פשוט, אחד פשוט מוחלט, בלי שום חלוקה, שום דבר, ואז נהיה לו באמצע חלל עגול, שזה הצמצום, זה חלל הכוונה משהו מוגדר, והוא נקרא חלל כי הוא לא אינסוף, הוא מוגדר. והחלל הזה זה התגלות של הבורא, כמו שהאינסוף זה התגלות של הבורא. הבורא הוא מעל החלל והוא מעל האינסוף, הוא הכל, אצלו הכל מתחבר, אצלו, הוא הכל. זה לא הכוונה שיש כאלה שמבינים את זה בצורה מאוד מגושמת, שהחלל זה מקום ריק מאלוהות. אז חלילה, אין דבר כזה ריק מאלוהות, אין עוד מלבדו, אין מציאות שאין ריק מאלוהות. האלוהות היא כל כך מעבר למושגים שלנו, שיכולה להיות גם כאינסוף, וגם כמצמצמת בחלל, חלל הכוונה זה לא אינסוף כי זה מוגדר, זה הספירת חוכמה שהכל שם, זה מציאות שלמה שמוגדרת. החלל הזה הוא גם הרמב"ן, כשמדבר על נקודת ההיולי הראשונה שהיא נבראה בבראשית ברא יש מאין, נבראה נקודת היולי, הנקודה זה אותו חלל שהאריזה מדבר עליו, כי אם אתה מתייחס לדבר של עצמו הוא נקודה, ואתה מתייחס שמכוח הנקודה הזאת עכשיו הכל יוצא אל הפועל ונהיה העולם של הצמצום כולו, אז כאילו הרבה דברים, אז זה כבר נקרא חלל ולא רק נקודה. אבל זאת הדבר, זה היולי, זה החומר הראשון, זה הספירת חוכמה. אז עכשיו הוא אומר, גם במצומצם יש את הגילוי הזה של שהשם לא משתנה, בגלל שמדובר שהוא יושב בשמיים, והשמיים הם עצם שאין בו שינוי, הם נצחיים, הם תמיד, הם לא משתנים. אז השמיים זה בתוך הצמצום כבר, זה דבר, זה נברא מוגדר, אבל בהם כבר מתגלה, בהם גם מתגלה הצד האינסופי של הבורא, הצד האינסופי מתגלה גם בתוך הצד של הצמצום, על דרך השמיים, היושבי בשמיים. כי השמיים זה משהו שהוא בטבע, הוא נברא, אבל אנחנו מסתכל על הטבע, הכל נולד ומת, נולד ומת, הכל משתנה כל הזמן. אז זה נראה שהטבע זה משהו, כמו שהיום המדע תופס את הטבע, כל החשיבה המודרנית תופסת את הטבע, כדבר מקרי שאין בו שום אלוהיות, הוא כולו חומריות, כי הוא כל הזמן משתנה, ואתה לא יכול להסביר את השינויים. אז הרב אומר, אבל זה העולם הארצי, מה עם השמיים? אתה מסתכל על שמיים ואתה רואה את הנצחיות, אז הקדוש ברוך הוא מסובב את הגלגל בכוח אינסופי, והגלגל מסתובב בסיבוב אינסופי, והשמיים לא משתנים, הם רק מסתובבים, אבל אין בהם שום שינוי אחר לנצח. אז זה גילוי של האינסוף בתוך המצומצם, בתוך הטבע. אולי נקרא שנייה עוד פעם, אני יודע שאתם מכירים את זה וגם קראנו את זה, אני רוצה רק כמה מילים לקרוא מהאריזה על הזה, שנייה אני פותח את זה, יש לי איזה מקום נגיש, אז רק שנייה, חשבתי שזה נגיש, שנייה אני מצליח. תמיד טוב לראות את פעם את הלשון בפנים, כי הלשון... לשון חכמים מרפא. שנייה, רק אם אני אמצא את זה מהר, נקרא כמה מילים, אני גם רוצה לראות את הלשון, הוא אומר שם לשון של קו אור אינסוף, שזה לשון מאוד צריך הסברה. רגע, שנייה אחת, אני כבר תהנה. זה כבר פתוח, רק אני פורח לי. כן. הוא אומר, זה בשער, בספר עץ חיים, שער א', ענף ב'. ספר עץ חיים זה הספר הכי מרכזי של רבי חיים ויטל. כתב אותו מפי הארי, אבל זה כן. זה ספר שיותר עוסק בכללים. הספרים האחרים יותר נכנסים לפרטים. לא כולם, תמיד, לא חשוב עכשיו. אז הוא אומר, הקדמה אחת כוללת מן האינסוף עד הזעיר אנפין. דע, כי התחלת הכל, כי תחילת הכל היה, כל המציאות אור פשוט, נקרא אור אינסוף ברוך. ולא היה, עכשיו תחילת הכל זה כמובן לא מדבר פה על זמן. אלא סדר ההשתלשלות של הדברים, זה דברים שאין, לא שייך בין זמן, זה דברים מופשטים. הזמן שייך רק בחומר. דע כי תחילת הכל היה, כל המציאות אור פשוט נקרא אור אינסוף ברוך הוא, ולא היה שום חלל ושום אוויר פנוי, אלא הכל היה אור אינסוף. וכשעלה ברצונו להציל הנאצלים, גם פה שואלים, למה באותו רגע עלה ברצונו? זה לא פשט... שהיה איזה רגע, זה פשוט הסדר איך הדברים יוצאים אל הפועל, זה איך הם יוצאים מהמציאות, זה לא שזה היה זמן. אז הכוונה, כשעלה ברצונו, זה לא שום דבר על איזה רגע בזמן, אלא ההתממשות של הרצון של הבורא להיות בורא, כשעלה ברצונו להציל הנאצלים ולברוא הנבראים לסיבה נודעת, הסיבה, כאילו הוא רצה, עלה ברצונו להציל הנאצלים ולברוא הנבראים לסיבה נודעת, לסיבה ידועה, והוא, מה זה הסיבה? להיקרא רחום וחנון וכיוצא. זאת אומרת, הוא לא שאנחנו נקרא לו רחום וחנון, כי אנחנו זה חלק מהנבראים שנבראו, אז זה לא, הוא לא בורא את זה כלפינו, אנחנו הבריאה שהיא כלפי שום דבר, זה רצונו, התברך. הוא רצה להיות רחום וחנון, זאת אומרת, הוא רוצה להיות מתגלה, ומתגלה בצורת גילוי הזאת של רחום וחנון, כי זה היה ברצונו, לא, זה לא כלפינו. ואם אין בעולם מי שיקבל רחמיו ממנו, איך יקרא רחום? כן, על דרך זה שאר הכינויים. אז זאת, הוא עלה ברצונו להיות בורא, להיות מעציל, להתגלות, ולהתגלות כרחום וחנון וכיוצא. הנה צמצם עצמו באמצע האור שלו, בנקודת המרכז האמצעי, אל הסביבות והצדדים, ונשאר חלל בינתיים. זה היה צמצום אחד של המעציל העליון. וזה המקום חלל עגול בשווה מכל צדדים, טוב, לא ניכנס למה זה חייב להיות עגול, הוא מעריך בזה, יש, זה מהדורה, יש שתי מהדורות לספר, זה המהדורה השנייה, במהדורה הראשונה הוא מעריך בכמה דברים, אז הוא מעריך גם בזה, אבל לא ניכנס לזה. טוב, והנה כאשר צמצם עצמו, אז דרך צד אחד מן החלל המשיך דרך קו אחד ישר דק כאין צינור אור אחד הנמשך מן האינסוף על תוך החלל וממלא אותו, אבל נשאר מקום פנוי בין האור שבתוך החלל ובין אור האינסוף המקיף את החלל, שאם לא כן יחזור הדבר לכמות שהיה. זאת אומרת שהיה קו ישר, קו אחד ישר דק כאין צינור אור אחד, הנמשך מן האינסוף אל תוך החלל וממלא אותו. תכף נראה את הנוסח, זה המהדורה השנייה. המהדורה הראשונה זה נוסח של אותו דבר, נוסח שונה. דק יתרם שנצלו הנצלים ונברו הנבראים היה אור עליון פשוט, זה אותו דבר ממהדורה הראשונה. היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא, ולא היה לו בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא זה, כי זה אינסוף. בסדר, פנחס אומר שאני אשים כבר את זה בצ'אט, בסדר. טוב, אז רק...
אושר סקרין, אם אתה יודע.
מה?
אושר סקרין פשוט, לא?
אושר סקרין זה קצת בעייתי לי. שנייה, אני אשים, אני אתגע את זה לכם בזה, זה שנייה. זה... זה מהדורה טיניאנה שקראנו. זה הקטע שקראנו, תכף אני אתיק את הקטע של... קראתי קודם את המהדורה טיניאנה השנייה, כי ככה, מה שהמהדורה השנייה היא בעצם המהדורה שממנה מתחילים, כי היא יותר מסוכמת. ומדרה הראשונה היא יותר כאילו נכנסת לפרטים. זה אותו דבר, יש רק דגשים כאלה בלשון. אני כאן יש איזה לשון, ומדורה כמה שהוא קצת חשוב לנו. התקתי גם את רגע סליחה, התקתי פעמיים את מהדורת עניין השנייה, שנייה אחת. Yeah. אם אתם רוצים, יש לכם את הקטע המלא במייל, יש את זה בכל מקום גם, אבל... טוב, האמת שזה לא, אין צורך לשתי מהדורות, זה מספיק. אז מה שאני רציתי זה שהוא מסביר על הקו אור אינסוף במהדורת עניין, הוא קורא לזה קו אחד ישר דק, אין צינור אור אחד הנמשך מן האינסוף אל תוך החלל וממלא אותו. אז הקו אור אינסוף הזה זה ציור של כל הנבראים, זה הספירות שמהם, הקו אור אינסוף הוא מצייר את הספירות ואז הוא מצייר את כל הנבראים. ומה זה קו אור אינסוף? זה סתירה, קו זה מוגדר, לקו יש סוף, הוא בעובי מסוים של קו, כמו צינור, אז יש צינור חצי צול, צול, ארבע צול, יש לו הגדרה כמה, אם זה כמו צינור, יש לו הגדרה של העובי שלו, אבל הצינור זה צינור של קו אור אינסוף, אם הוא אינסוף אז הוא לא קו, אם הוא קו, אז הוא כבר לא אינסופי, אז איך? זה רק את הנקודה הזאת, בגלל זה גם לא זה נמשך, זה רציתי רק הערה הצדדית, שבטבע מצויר על ידי הקו האינסוף, זאת אומרת, זה סתירה, זה הסתירה של זה הפנימיות של הטבע, שהאור אינסוף הוא בעצם נמצא בתוך הטבע ומצייר אותו, ולמשל השמיים הם בתוך הטבע, אבל הנצחיות שיש בשמיים היא מבטאת את האור אינסוף כשהוא בצורה של קו אור אינסוף, זה הסתירה, זה קו, הכוונה זה מוגדר, השמיים זה דבר מוגדר, זה בתוך הטבע, אבל זה בתוך הגדרה שלו נמצא אור אינסוף, נמצא נצחיות, הזה שזה לא משתנה. וזה זה, זה מה שכתוב בהלכות יסודי התורה, ש... בפרק א', בפרק א' הלכה ה' מהלכות יסודי התורה, הוא אומר יסוד היסודות ועמוד החכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא, ואז הוא ממשיך בהלכה ה', המצוי הזה הוא אלוהי העולם, אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שיסוב בלא מסובב, והוא ברוך הוא המסובב אותו בלא יד ובלא גוף. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו נסתכל מהטבע, הטבע כולו מוגדר, אז הוא אומר, תסתכל רגע על השמיים, הגלגל השמיים מסתובב בכוח שאין לו קץ ואין לו תכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד, הוא סובב באופן נצחי, ואי אפשר שיסוף בלא מסובב, הוא ברוך הוא מסובב אותו בלא יד ובלא גוף, הוא אומר, לא אחד שהקדוש ברוך הוא מסובב את הגלגל בכוח גשמי, עם יד או עם גוף, כי כל דבר שהוא חומר, הכוח שלו הוא לא אינסופי, ואם הגלגל מסתובב תמיד באופן אינסופי, אז הכוח שמסובב אותו חייב להיות בלי גוף, כי כל גוף הוא סופי, ואם יש לו כוח אינסופי, אז זה לא כוח שנובע מגוף. זאת אומרת, יש כאן, אם אתה מסתכל על השמיים, אתה רואה כוח אינסופי שמסובב את השמיים באופן אינסופי, וזה כוח שהוא לא גוף, כי בגוף לא יכול להיות שהגוף עצמו יהיה מקור למשהו אינסופי, הגוף הוא לא אינסופי, הגוף הוא מוגדר, אז לא משנה כמה הוא גדול, הוא מוגדר, אז מה שיוצא ממנו הכוח, הוא כוח גופני של מוגדר שהוא סופי. אז אם הכוח הוא אינסופי, אז הוא צריך שהכוח הוא דבר לא מוגדר, הוא בא מהאינסוף. זה כוח של האינסוף שהוא מסובב את החומר שבטבע באופן, בסיבוב אינסופי. זה שהחומר בטבע זה שסיבוב הגלגל לא אינסופי, וזה זה הכל ידבר בחלק, בחלק ב' פרק א', אבל לא ניכנס, לא נערך בזה מאיפה את זה הוא יודע, מאיפה יודע שהגלגל הוא מסתובב תמיד, ושכוח שמסובב אותו אינסופי, אולי הוא מסתובב רק עד מחר, ומחר הוא יפסיק, כי הכוח שמסובב אותו כבר יתעייף. אז לא משנה, כל זה עודן שם, לא ניכנס עכשיו לכל הסוגיות, אבל מה שאני רק רוצה לראות, זה שאם אתה מסתכל בטבע המוגבל, הסופי, החומרי, אז פתאום אתה רואה שיש כאן גלגל שמסתובב עד אינסוף, והכוח שמסתובב אותו חייב להיות אינסופי, חייב להיות לא גוף. מה זה לא גוף? זה אינסוף ברוך הוא. לא גוף זה הכוונה גם לא מוגדר בשום הגדרה, כי אם הוא מוגדר אז כבר יש לו הפסק, אז יש לו כבר קץ ותכלית, זה לא חייב להיות קץ ותכלית שהוא חומרי באופן מוחשי, כמו שיש לו בשר מוחשי שאתה יכול לנגוע בו, אלא ברגע שהוא מוגדר, גם אם זה הגדרה מתמטית או איזושהי הגדרה, הכי רוחנית שאתה יכול, הכי מופשטת שאתה יכול לחשוב עליה, אבל היא מגדירה אותו, זאת אומרת שהוא עד ההגדרה ולא יותר מזה. כאילו הוא מספר מסוים, הוא לא אינסוף, אז ייגמר המספר הזה, ייגמר לו הכוח. אז אתה רואה שהוא מסובב את הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, כי הסיבוב של הגלגל הוא אינסופי. זה אומר שהכוח שהוא המקור לתנועת הגלגל הוא כוח שהוא לא יד ולא גוף, והכוונה לא שום דבר מוגדר, זה הכוונה פה, כי אף אחד לא באמת חשב שזה יד פיזי. אז אתה רואה את האינסוף בתוך הסופי. אם אתה מסתכל טוב, אתה רואה את האינסוף בתוך הסופי, וזה הכוונה קו אור אינסוף, זאת אומרת, אתה רואה קו, קו זה סופי, זה מוגדר, זה ציור. אז אתה רואה כל העולם הוא ציור, יש את הציור של הספירות ואת הציור של הכלבים והסוסים והפרחים, וכל הציורים האלה הם מצוירים על ידי קו, על ידי הגדרה, הם מוגדרים. הקלנית היא מוגדרת כאדומה, היא לא כמו גרניום, היא לא כמו דשא, היא קלנית. יש לה את הגדרות שלה, אתה תיקח מגדיר צמחים, ותגדיר, ויגיד לך, זה נורית, זה פרק, זה קלנית. אז, כי יש לי הגדרות, אבל תסתכל טוב בתוך הגדרות האלה, תמצא שם את האינסוף ברוך הוא. הוא אומר, התנועה של הטבע זה החיים של הטבע, זה הקיום של הטבע הוא בתנועה, הדברים מתים, נולדים, הם כל הזמן בתנועה, והתנועה הזאת, המקור שלה הוא האינסוף. זאת אומרת, מה שהמכחול שמצייר את הצורות עם הגבולות שלהם, הוא מכחול שטובל את עצמו באינסוף, באור אינסוף, שהוא מצייר את הסופים. זה המציאות היא מאור אינסוף. קו אור אינסוף, זה קו שמצייר, אבל הוא הרי מצייר על ידי תנועה. שום דבר, בלי תנועה הדברים לא קיימים. ואפילו בפיזיקה, נגיד, הכל זה תנועה של אלקטרונים, אם אתה עוצר את זה, זה מפסיק להיות קיים, זה לא... אז הטבע זה דבר חי, אם אתה עוצר אותו הוא מת, נעלם. והחיים זה התנועה, והתנועה היא בהכרח מהאינסוף בה, כי זו תנועה אינסופית. הוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית. קץ ותכלית, אין לו קץ ותכלית, זה כנראה הוא האינסוף. קץ זה סוף, אין לו קץ, אין לו סוף. אז בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שיסוף בלא מסובב, הוא ברוך הוא מסובב אותו בלא יד ובלא גוף, לא דרך חומר, אלא מהאינסוף, מהלא מוגדר. וזה מה שאני תמיד קורא בפרק שני, ואיך ידך לאהבתו ויראתו, בשעה שאדם מתבונן במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. זה אותו, פה אומר את זה בניסוח כללי, אם אני מסתכל על הטבע, אני רואה שהוא קיים בחיים שלו, בתנועה שהם בו, והתנועה המקורה באינסוף. אז גם פה אומר, התבונה אדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, הנפלאים הגדולים זה השמיים, וראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. חוכמתו זה הכוונה מה שמקיים, שהוא בא מהאינסוף. אז זאת אומרת שזה נושא שאנחנו תמיד חוזרים אליו, אבל זה סודנה, זה מרכבה שהוא הנושא שלנו, ואני מקווה שכל פעם נחבור ונחבור, וחברות הן לא דקלום כל פעם של אותו דבר עצמו, זה כל פעם עוד נגיעה בדבר, ש אז זה מה שומע כאן, שאני השם לא שניתי, אין בי שינוי כל עיקר, אני אין סוף. ואומנם גם בתוך הטבע, ששם אני לא אין סוף, אני תסתכל טוב, תראה את השמיים, שהם לא משתנים, הם נצחיים, אז תראה את האין סוף של הבורא, שהוא נהיה קו, או אין סוף שמצייר את הטבע עם קו, אבל הקו הזה, הדיו שהוא צובע, זה דיו של הצבע של האינסוף, זה יראה מהם את חוכמתו שאין לה איך ואין לה קץ. והוא אומר שהוא אינסוף, הוא מתגלה כאינסוף, דרך אנחנו לא יכולים לתפוס את זה באופן ישיר, אבל אנחנו רואים את זה, יש לו בחלק ב' פרק א', הוא אומר שאם כל הדברים בעולם הם לא אינסופיים, העולם יחדל מלהתקיים, כי דבר שהוא לא אינסופי, אז הוא יכול להיות קיים, יכול להיות לא קיים, אז למה שהוא יהיה קיים, מאיפה זה בא לו? זה לא מונח בו עצמו, הוא לא סיבת המציאות של עצמו, כי הוא יכול גם לא להיות קיים, אז תיקח מלפפון. המלפפון יכול להיות גם לא להיות קיים, זה שהוא קיים זה לא מונח בו, זה לא שלו, זה לא במהות שלו להיות קיים, זה לא מוכרח מטבעו, שלא ייתכן אלא רק שהוא יהיה קיים, אין לו את זה, הוא יכול גם לא להיות קיים. אז מאיפה הוא קיים? אם זה לא מונח בו, אם הוא לא סיבת מציאות עצמו, אז מה סיבת המציאות שלו? יש כאלה שמפרשים, שתגיד שהוא קיים במקרה, בסדר, אז, אבל אם הוא לא חייב להיות קיים, יגיע מתישהו זמן שהוא באמת לא יהיה קיים. כי כל דבר שהוא אפשרי, בסוף, אם אתה נותן מספיק זמן, זה הוא יקרה. אז אם אפשרי שם, זה מלפפון לא קיים, כי הוא גם פעם לא היה, הוא לא נצחי, הוא לא קדמון, הוא לא תמיד היה קיים. אז היה פעם זמן שלא היה את המלפפון הזה, אז יש אפשרות שהוא לא יהיה קיים, אז תיתן לזה מספיק זמן, בסוף תגיע האפשרות הזאת ותתממש, והוא יחתן מלהתקיים. זה פירוש שאני פחות אוחז ממנו, יש פירוש שהוא יותר נכון, יותר זה הכוונה, באבן תיבון יש דיוקים שזה הכוונה שלו, במקור הערבי אפשר לתרגם קצת אחרת, ואז אין את זה. תרגומים החדשים, הם לא תרגמו כמו אבן תיבון. יש שם דיוק של מילה אחת מבחינת הזמן שלה, זה דיוק מאוד, זה דיוק שרואים אותו באבן תיבון, במקור הערבי קשה מאוד להגיע לדקויות האלה, הערבית, אנחנו לא עד כך שולטים בערבית, אז זה מתפרש בכמה פירושים. אז לפי הפירושים שלהם יכול להיות שהכוונה שהם, נגיד, קרה מקרה ונהיה מלפפון, הוא יכול לא להיות קיים, הוא יכול גם כן להיות קיים, והמקרה יצא שהוא כן קיים. אבל אז בהכרח יגיע מתישהו זמן שהוא יחדל מלהתקיים, כי זה אפשרי. אם זה אפשרי, מתישהו זה יתממש. זו הגדרה של אריסטו, שאומר את זה. לא יכנס אליה, אריסטו כותב את זה בפירוש, שאם יש אפשרות של הרמב״ם גם כותב את זה בהקדמות לחלק ב', שאם יש אפשרות שיקרה משהו, אז תן לזה מספיק זמן, בסוף זה יקרה, אחרת זה לא אפשרות, זה סותר את עצמו. אם נגיד, שיעבור אין סוף הזמן והמלפפון ימשיך להיות קיים, אז היה שקר להגיד שיש אפשרות שאולי קיימת. הנה, אין סוף זמן והוא עדיין קיים, אז זה לא נכון שיש אפשרות שהוא לא יהיה. אם יש אפשרות, אז תן לזה עוד זמן, תן לזה עוד זמן, כמה זמן שאתה רוצה, לא חשוב. כפול מיליארד, בחזקת מיליארד, בחזקת מיליארד, תגיד ככה, מיליארד בחזקת מיליארד, במיליארד שנים, תגיד בחזקת מיליארד, לא משנה, כמה זמן שאתה צריך, תיקח. בסוף חייב להיות שהוא לא יהיה קיים, כי אחרת זה השקר להגיד שיש אפשרות כזאת. טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה יותר עמוק, אבל זה, זה, זה כלל של אריסטו שיש בו הרבה עומק, אז הם אומרים שנגיד אם אתה אומר במקרה התקיים המלפפון, יצא שקרה שהוא התקיים, לא מבינים למה, במקרה, אף אחד לא ברא אותו, אין לו סיבת מציאות של עצמו, יצא. אז הם אומרים, אז יגיע הזמן שהוא יחדל מלהיות קיים. הוא לא תמיד היה קיים, הוא לא נצחי, הוא לא האלוהים ברוך השם, הוא רק מלפפון. אז הוא לא היה קיים מאז ומעולם, הוא לא התקיים לנצח, אז בסוף הוא יחדל. אז עכשיו, אם המלפפון בסוף יחדל, כל דבר בסוף יחדל, ובסוף יגיע הזמן שלא יהיה קיים כלום. אז עכשיו, לפי הרב אומר שההוכחות שלו שם הם גם לפי שיטת, קדמות העולם, שעולם קיים כבר אין סוף שנה, אז אחרי אין סוף שנה העולם צריך להיחבות ולהפסיק להיות קיים. זה פירוש שיש כאלה שמפרשים. אני תמיד הולך עם אבן תיבון, אני חושב שיש לי איזו הרגשה שיהיה לו איזה סוג של רוח הקודש או משהו, זה לא סתם שהוא המתרגם, וגם הרמב״ם אמר שהוא המתרגם, אז הוא נכנס יותר עמוק, שאם אם המלפפון הזה הוא לא סיבת המציאות של עצמו, הוא לא הבורא, הוא לא הכרחי המציאות, אז איך הוא נמצא בכלל? מאיפה? מכוח מה? דברים לא נמצאים סתם ככה במקרה, ואחר כך נעלמים במקרה, זה לא... הוא צריך סיבה, ואין סיבה, כי הוא לא... יש רק עגבניות וגזרים בסביבה, אין דברים, אם אין בורא לעולם, אז... מה יהיה הסיבת מציאות של המלפפון, אז הוא לא יהיה קיים בכלל, עכשיו הוא כבר לא יהיה קיים. אין דבר כזה שיהיה קיים במקרה ויגיע עוד זמן בעתיד, אלא בהווה כבר הוא לא יכול להיות קיים, אלא אם כן. יש משהו שנותן לו סיבה למציאות, אז צריך להיות משהו שהוא יכול להיות סיבה למציאות של כל הדברים, והוא לא צריך סיבה למציאות של עצמו, הוא סיבת המציאות של עצמו, וזה הבורא. שהוא הכרחי המציאות. אז כן, אז הכרחי המציאות זה אינסוף, והוא לא משתנה, והוא גלה ברצונו להתגלות באופן מסוים, ובטבע, כחנון ורחום, וזה הצמצום, צמצום זה שהוא קיים כמתגלה, כי כשהוא קיים כאינסוף, אין שום תפיסה, אין שום גילוי בו, הוא לא גלוי, כמצומצם הוא גלוי, זה ההבדל בין ה... זה יש מאין, יש זה המצומצם, שהוא יש, ואין זה האינסוף, שאין שם... אין שום גילוי, הכל זה אחדות פשוטה, אז הוא אומר שהשם נקרא יושב, כי אני הקדמת את כל זה, כאילו מאיפה אנחנו יודעים שיש דבר כזה בכלל אינסוף, זה בעצם אני רציתי להעיר, ש... בהתחלה בפרק י' הוא אומר שאין לו שום יחס עם שום נברא, הוא אין סוף, אז שאלתי מאיפה אנחנו יודעים שיש דבר כזה אין סוף בכלל. אז הנה, מזה שבכלל דברים קיימים יודעים שיש אין סוף, כי אין סוף זה הכרחי המציאות, ובלי שיש הכרחי המציאות שהוא סיבת המציאות של עצמו, אז לא יכול להיות שום דבר נמצא, ויש מציאות. אז מזה אנחנו יודעים שיש אין סוף. עכשיו, וכאין סוף, אז הוא בהכרח לא מתייחס לשום דבר ולא משתנה בשום צורה. חוץ מזה, בתוך הטבע יש שמיים, הרמב״ם בחלק ב' פרק י"ט מסביר למה, מה, הטבע מחולק לשמיים וארץ, אז החלוקה היסודית, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הטבע זה שמיים וארץ. יש גם קטע, כן, תחלוקת שהוא, אבל מה זה שמיים וארץ? השמיים זה גילוי של הצד אינסוף של בטבע, זה הצד של הטבע שמגלה שהוא אור אינסוף, קו, אור, קו או צינור של אור אינסוף, לפי האריזה. והארץ מסתיר את זה שזה קו אור אינסוף. זה, הארץ נראית כמשהו בכלל לא אינסופי. כמעט מאוד קשה. יש גילוי של אינסוף גם בארץ, אבל הרבה פחות ברור, הרבה פחות מאיר. שמיים ממש מאירים מאור אינסוף, זה ההבדל בין שמיים לארץ. אז הוא אומר שהישיבה של השם היא בשמיים, ואומנם תיוחס על השמיים, כשאומרים שהשם יושב, לא אומרים שהוא יושב על הכלנית או שהוא יושב על המלפפון, הוא יושב על השמיים. להיות השמיים הם אשר אין בהם שינוי ולא התחלפות. זאת אומרת, החלק של השמיים בטבע הוא מראה את הצד הנצחי. את זה אומר שלא ישתנו אישיהם, הוא אומר, אבל גם בטבע הארצי, המינים הם בבחינת שמיים, הם לא משתנים, הם נצחיים. הפרטים, הגווניה הספציפית הזאת, אין בשום דבר נצחי, אבל מין הגווניה באופן כללי הוא נצחי, תמיד יהיו הגווניות, לא זאת, אז אחרת. אז המינים הם, יש בהם משהו שהוא נצחי, וגם אליהם אפשר לראות את האינסוף של הבורא, משתקף גם בהם, אבל יותר מזה בשמיים. אז בגלל זה מתייחסים יותר יושב בשמיים. הארץ מבחינת המינים שהם נצחיים, להבדיל מהפרטים, זה, על זה נאמר רק היושב על חוג הארץ. זה הפירוש הפסוק הזה. טוב, אני אמשיך לפרק י"ב, פרק י"ג, בעצם שלושת הפרקים האלה זה חטיבה אחת, אפשר ללמוד אותם כפרק אחד. פנחס כותב שרק אם הבורא קיים מבטיח לנו שעולם יהיה קיים ולא יתחסל מאיזה מטאור. זה נכון, כן. זה אותו דבר, רק אתה מביא כאילו, כן. זה נכון. הנצחיות של מציאות העולם זה כי זה התגלות של הבורא כאינסוף, וזה דבר שהוא נצחי במהות, אז זה לא יכול להתחסל על ידי איזשהו מטאור. אם הכל מקרי, הכל חומר, אז יכול מטאור לבוא ולפוצץ את הכל. טוב, אני ממשיך בפרק י"ב. כי הפרקים האלה, פרק י"ב וג' זה פלא, אני, כל מה שדיברתי עכשיו זה הקדמה לפרקים האלה, כי הם סותרים לחלוטין. תכף נראה. פרק י"ב, כי מה? זה שם משתתף, זה מילה לקום. זה משתתף, הכוונה שזה כמה משמעיות. אחד מענייניו, כי מה שהיא כנגד הישיבה, ולא קם ולא זם ממנו, זאת אומרת, כי מה זה הפוך מישיבה. מרדכי ישב מול המן. עכשיו, ישב של מרדכי זה דומה קצת לישב שלמדנו שלא משתנה. בדיוק בפרק שלנו למדנו מה זה ישיבה. ישיבה זה חוסר שינוי, נצחיות. לא מושפע משום דבר, לא משתנה משום דבר, לא מופעל. אז מרדכי ישב מול המן הרשע באיזושהי נצחיות, כאילו אני לא משתנה, אני לא זז מעצמי, אני לא זז מהאמת שלי, ממי שאני, לא מפריע לי, תבוא אתה עם כל החיילים שלך, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא זז, אני לא מושפע, אין לי יחס איתך. אז זה הכוונה שמרדכי ישב ולא קם. זאת אומרת, מרדכי לא קם ולא זם ממנו, מהמן הרשע, הוא נשאר יושב. זאת אומרת שאם הוא היה קם, הכוונה שהוא היה משתנה. כאילו, הוא ישב מול המן, הוא אמר, המן, אתה לא עושה בשום שינוי. לא מעניין אותי אתה. אז אם הוא היה קם, אז הוא היה אומר למן, זה הפוך מישיבה. כי מה זה הפוך מישיבה? אם ישיבה, מה זה הפוך? הוא אומר, הקימה שכנגד הישיבה, כנגד הכבוד והניגוד, זה ההפך. מה זה ההפך? אם ישב זה נצחיות וזה חוסר שינוי, וזה משהו מוחלט שעומד תמיד, אז לקום זה להשתנות. אז כאילו, אחד מהפירושים של הקימה זה להשתנות. הפוך מישיבה, שישיבה זה חוסר שינוי, אז לקום זה להשתנות. ובוא עוד עניין קיום הדבר ואמיתתו, לקיים ולקום, זה, הוא אומר שזה אותו דבר, זה אותה מילה בעצם, זה מובן אחר של אותה מילה, יקם השם את דברו, זה נאמר שמואל, ויקם שדה אפרון, שאברהם קנה את שדה אפרון, אז שדה אפרון קם בידיו של אברהם, וקם הבית אשר בעיר. זה לא ניכנס, צריך ללמוד, כשרבא מביא פסוקים יש משמעות לכל פסוק, למה הוא מביא אותו ולא פסוקים אחרים, אז לא ניכנס לזה. וקמה בידך ממלכת ישראל. וזה עניין, נאמר כל לשון קימה שבא באלוה יתברך, אתה אקום, יאמר השם, ארצם בו, אתה אקיים דברים ויהודי לטוב ולרע. אתה תקום תרחם ציון, תקיים מה שיעדת בו לרחם עליה. זאת אומרת, לקום זה הכוונה שהיה איזה משהו בפוטנציאל, כאפשרות, כהבטחה, ועכשיו מקיימים את זה. זאת אומרת שעכשיו משתנים, זה שינוי. זה לא שינוי מוחלט, אבל זה שינוי, כי השם אומר לציון, אתה אקום, יאמר השם, אתה תקום תרחם ציון. כאילו, הקדוש ברוך הוא הוציא ציון לגלות, והוא הניש אותה, אבל הוא הבטיח לה שהיא תצא מהגלות. אז הייתה הבטחה ולא היה מימוש. אז השם אומר, אתה תקום תרחם ציון, אתה תקום ותממש את ההבטחה הזאת. מה זה לממש? להשתנות. זו הייתה הבטחה לא מקוימת, ועכשיו מקיימים אותה. אז עושים איזה פעולה, עושים איזה שינוי. זה לא מצב קבוע כזה שלא משתנה, אלא זה... תכף. נקרא עוד קצת. ומפני שהמסכים לעשות דבר, התעורר לעשותו בקימה, טוב, סליחה, אני, פעם קודמת שלמדנו פרק י' אמרתי שאם מדברים פה על ישיבה, וישיבה זה מתייחס, המפרשים אומרים שכל הפרקים פה מתייחסים לחזון יחזקאל, שעל דמות הכיסא, שהוא ראה כדמות כיסא, והדמות הכיסא, ועל הכיסא ודמות הכיסא כמראה דמות אדם. אז זאת אומרת שמדברים פה על אדם. אז אני רציתי לחכות לפרק י' שם הוא מחבר את הכל לאדם. אז נראה. בסדר, אז סתם הערה צדדית שלא סגרנו את הנושא הזה פעם קודם. תכף נקרא עוד קצת. ומפני שמסכים לעשות דבר, התעורר לעשותו בקימה. זאת אומרת, אדם יושב, אז הוא בחוסר שינוי. זה כמו שלמדנו, ישיבה זה חוסר שינוי. עכשיו פתאום הוא החליט, נמאס לי מהאויבים האלה, אני קם ומחסל אותם. זאת אומרת, אני קם מהישיבה שלי, אני קם מהחוסר יחס, מהחוסר שינוי, ואני מתייחס ואני פועל, זה נקרא לקום. מפני שהמסכים לעשות דבר התעורר לעשותו בקימה, המסכים זה המחליט, מי שמחליט לעשות דבר, התעורר לעשותו בקימה, יש כאן התעוררות לעשות, שזה בדיוק הפוך עם מה שלמדנו קודם, שהשם הוא יושב, הוא אין לו יחס כל עיקר לשום דבר, הוא נצחי, הוא אין סוף, אז הוא, אין לו הסכמה להתעורר לעשות, פה הוא מתעורר לעשות. ומפני שהם מסכים לעשות דבר, יתעורר לעשותו בקימה, נאמר לכל מי שיתעורר לאיזה עניין שהוא קם, כי הקים בני את עבדי עליי. זאת אומרת, הבן של דוד, הוא הקים את עבדו עליו, הוא עורר אותו לעשות מרד. ושאל זה עניין לעבור גזרת האל על עם שהתחייבו העונש לעבדם, וקמתי על בית ירובעם. זאת אומרת, גזרת האל כאילו היא עוברת על העם ועושה להם עונש ומאבד אותם, וקמתי על בית ירובעם, וקם על בית מרעים. אז הקדוש ברוך הוא החליט להעניש את בית ירובעם, אז הוא קם עליהם ומעניש אותם. זאת אומרת, הוא החליט והוא מתעורר לעשות, אז הוא קם על בית ירובעם והוא נותן להם את העונש. וקמתי על בית ירובעם. אז זה הכי הפוך ממה שלמדנו בדיוק בפרק הקודם, שהוא לא מתייחס והוא לא משתנה. אז גם כשהוא מתגלה בטבע, הוא מתגלה בזה שהוא יושב על השמיים, שהשמיים הם נצחיים, והוא מתגלה בנצחיות של השמיים, אז הוא מתגלה כנצחי. פה הוא קם על בית ירבעם, זאת אומרת, בגלל שבית ירבעם חטאו בבחירה חופשית, אז הוא קם עליהם להניש אותם, אם הם לא היו חוטאים, הוא לא היה קם עליהם להניש אותם. הם מפעילים אותו, כי הוא מתייחס אליהם, הם חוטאים, אז הוא קם לפעול, לתת להם עונש. בפרק י' של ישיבה, עלייה וירידה, גם שם יש שינוי אצל הבורא, שהוא עולה ויורד. אז שם כתוב שאם הוא מבטיח שיהיה עונש על איזה עם, והעונש הזה הנביאים אמרו מראש שזה מה שיקרה, אז זה נקרא שהקדוש ברוך הוא ירד עליהם להניש אותם, כי הוא אומר, האדם עצמו לא ראוי לעונש, הוא נמוך, זה כמו בטבע, שלא מענישים את האריה כי הוא טרף את עצמי, אבל הרצון של הבורא היה כן להניש אותם, כי אז דיברנו שיש רצון, חוץ מהטבע, יש באדם רצון. והרצון הזה שהוא מתגלה בטבע זה ירידה, הכוונה, כמו שבית המקדש זה ירידה, כמו ששמעים זה ירידה, שיש איזה אור אחדות של הבורא, שהמקום גילוי שלו הוא גבוה, גבוה זה כוונה שהוא מגלה את אחדות הבורא יותר, אז זה נקרא יותר גבוה. אז את הגבוה הוא הורד לנמוך. אז אני כאילו, העולם הגשמי לא אמור לגלות את הרצון של הבורא, אלא רק את הטבע. אז אם הרצון של הבורא מתגלה, אז זה ירידה. אז שם מדובר שהדברים מתגלים לא במקום הטבעי שלהם, שהרצון האלוהי הוא מתגלה במלאכים העליונים, בספירות, ואם פתאום הוא מתגלה בעולם הזה, החומרי, אז זה לא מקום שהוא אמור להתגלות בו, כי העולם החומרי הוא עולם הטבע, שאין בו ניסים ואין בו רצון חופשי של הבורא, התגלות, זה הכל נסתר. כמו שהרמב"ן אומר, שהעולם החומרי הוא ניסים נסתרים, הוא לא ניסים גלויים. אז פתאום נהיה נס גלוי, זה ירידה. אז להניש את העם בצורה כזאת שזה נאמר מראש שזה רצונו, אז זה כמו נס גלוי. אז זה סוג של ירידה. פה הוא לא מדבר על מקום של הדברים בסדר הטבע שהם עולים ויורדים. אז זה לא אותו דבר כמו שם. שם זה ירידה, כי זה שינה את המקום שלו בסדר הטבעי. פה זה לא ככה, אלא בסדר הטבעי עצמו יש מושג של עונש, שתמתי על בית ירבעם. זאת אומרת, שם הוא מחלק את זה, שמצד הטבע אין מקום להניש את בית ירבעם. זה כמו הרי יש את עורף צבי. יש רצון אלוהי שהוא רצה מבני האדם שיהיו, ישיגו את הבורא בהשגה מופשטת, כמו שאומר בחלק א' בסוף פרק א', ואם לא עושים את זה, אז עוברים על רצונו, ואז הוא מעניש בגלל זה, והגילוי רצונו זה מעל הטבע, אז אם זה נכנס לטבע זה ירידה. פה, זה, הוא לא אומר שזה מחוץ לטבע להניש את בית ירובן. איך זה מסתדר עם שם? אני מקווה שנראה. פה משמע שזה הטבע. ככה זה הטבע שמי שחותם מקבל עונש. הוא לא אומר שזה אדם לא צריך לקבל עונש ויש איזה גילוי רצון אלוהי עליון שמעניש את האדם אלא. גם לא מדובר פה שהנביאים אמרו מראש שזה רצונו התברך להניש את בית ירובן. בית ירובן עשו דברים רעים, אז הוא קם עליהם ומעניש אותם, וקם על בית מרעים. אז זה, הכוונה שהוא מתעורר לעשותו בקימה, הוא מגיב, הוא מתייחס, הוא משתנה. אם הם לא היו חותים הוא לא היה מעניש, מכיוון שהם חתו אז הוא מעניש, אז הוא משתנה. והוא פועל, הוא לא אינסוף כזה שהוא רק מקור המציאות ולא חלק מהמציאות, אלא הוא כאילו חלק מהמציאות הטבעית. וקם על בית מרעים, אם הם מתנהגים כמו בית מרעים, אז הוא קם עליהם כמו על בית מרעים, הוא חלק מה... הוא אומר, הם מתנהגים בצורה כזאת, אני אקום ואני אשים אותם במקום, אני אניש אותם. הוא מתנהג כמו מלך, כמו איזה שריף, כאילו, הם גונבים, אני אבוא, אני אתפוס אותם ואני אשים אותם בכלא, אני אתן להם עונש. אז הוא כאילו, הוא אחד מהכוחות שפועלים בתוך הטבע. ואפשר שיאמרו, אתה עקום מזה העניין. אתה עקום, יאמר בן השם, אז קודם הוא פירש שזה, הוא יקיים את ההבטחה, שזה גם... זה גם לפעול בתוך הטבע, הוא מבטיח, ואחר כך הוא מקיים. זה לא נצחיות, יש הבדל בין הבטחה לקיום. אז הוא הכי חזק, הוא אפשר לנצח אותו, אז כל ההבטחות שלו הוא מקיים, אבל זה כוח פועל בתוך הטבע. עכשיו הוא אומר, מה שכתוב, אתה עקום, לא חייב להיות שזה הפירוש, אני אקיים את ההבטחה, אלא אני אתעורר לעשות. וכן תקום תרחן ציון, כלומר תקום על אויביה. זאת אומרת, קודם הוא אמר, אתה תקום תרחן ציון, אתה תקום, זה הכוונה, אתה תקיים את מה שהבטחת לציון. עכשיו הוא אומר, אפשר להגיד גם לפי הפירוש השני, שלקום זה להתעורר לעשות משהו בקימה, אז הוא התעורר לפגוע, לקום על אויביה, לפגוע באויבים של ציון ולשחרר אותם מהשעבוד, מהאויבים. ומזה עניין בא פסוקים הרבה. לא שיש לו קימה או ישיבה, חלילה לא מהם. אמרו עליהם השלום, אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה, כי עמד יבוא פעמים בעניין קם. זה לא ישיבה ולא עמידה, זה בלשון חז"ל, זה אומר שהקריאה פה זה לא ישיבה ולא קימה, והוא לא בעצמו יושב או קם. זאת אומרת, מה הוא מתכוון כאן? הוא אומר, לא שיש לו קימה או ישיבה, חלילה לא מסת, הקדוש ברוך הוא לא בעל גוף, הוא לא באמת קם או יושב. עכשיו, זה ברור שאם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא היה מרוצה כי בני בית ירובעם או בני ישראל שכתוב וקם על בית מרעים, זה בית ישראל, נניח בית ירובעם, אז אם בית ירובעם מת צדיקים, אז הקדוש ברוך הוא מרוצה. עכשיו הם פתאום חוטאים, אז הוא פתאום כועס, והוא כבר לא מרוצה, והוא בסוף הם מעצבנים כל כך, אז הוא קם עליהם ומעניש אותם. זה גם נקרא שיש לו כמה עמידה וישיבה, אפילו אם אין לו גוף מוחשי. קימה וישיבה זה לא מחייב גוף מוחשי שאני יכול לנגוע בו, שאני יכול לראות אותו. זה לא מחייב דבר כזה, להגשים את הבורא, לייחס לו גוף, אז הוא אומר, הוא לא גוף, הוא לא כוח בגוף. כוח בגוף זה הכוונה נפש. הוא לא גוף, הוא לא נפש של גוף. זאת אומרת שגם אם הוא קם או יושב מבחינה נפשית, זה גם אי אפשר להגיד עליו, זה אותו דבר כמו להגיד עליו שהוא גוף. הוא אומר בחלק ב' שהגלגלים חיים. אז הוא אומר, זה שאמרתי שהם חיים, יש אנשים שקשה להם לקבל את זה, כי הם חושבים שאני מדבר שהם חיים כמו שור וחמור. לא, אני לא התכוונתי שהם חיים כמו שור וחמור, לא על זה אנחנו מדברים. הנה, בחלק ב' פרק ד', אמנם היות הגלגל בעל נפש, הוא מבואר עם ההסתכלות. זאת אומרת, זה של הגלגל יש נפש, זאת אומרת שהוא חי. זה דבר ברור, הם מתבוננים בזה, אבל יחשוב השומע שזה עניין קשה להשיג. או ירחיקהו גם כן, זאת אומרת, מי ששומע שאני אומר שהגלגל הוא בעל נפש, זה בחלק ב' פרק ד'. אז הבן אדם יהיה לו קשה להבין את זה, או שהוא יחשור, הוא יבטל את הרעיון הזה, למה? להיותו מדמה שאומרים הוא בעל נפש, שהוא כנפש האדם או החמור והשור. כאילו אם אני אומר שהגלגל הוא חי כמו שהשור והחמור חי, אז באמת זה נשמע מוזר. זה לא הגיוני, זה לא מתקבל עדה. אבל אין זה עניין המאמר. אבל עניין המאמר שתנועתו מורה בו על להיות בהתחלה בית נועע, וההתחלה היא נפש, בלא ספק. זאת אומרת, התנועה של הגלגל באה מאיזה חיות שהביטוי שלה היא התנועה שלו. זאת אומרת ש... מה שאני בא להגיד זה שלהגשים את הבורא, זה לא צריך להגיד שיש לו גוף שנתפס בחושים. כמו לחמור ולשור. גם אם יש לו גוף שהוא לא נתפס בחושים, אבל הוא לא אין סוף, זה אותו דבר בדיוק מבחינת להגיד שיש לו גוף. בגלל זה מוסיפים תמיד את הניסוח שהקדוש ברוך הוא אינו גוף ואינו כוח בגוף. כוח בגוף זה הכוונה נפש הגלגל. זה, אם אנחנו אומרים שהגלגל זה החומר הפיזי שמסתובב, אז יש לו נפש שמסובבת אותו, אבל היא נפש הגלגל, זה לא כוח נפרד, נבדל, נקי, שונה, שבא ממקום אחר, אלא זה חלק מהגוף נפש של הגלגל, אז זה החלק הנפשי. אז להגיד את זה על הבורא זה גם כן הגשמה, כי גם החלק הנפשי של גוף זה עדיין צד נפשי של גוף, זה לא מוקשת לגמרי, זה לא אינסוף, זה לא נבדל. הוא אומר שבסתירה שמעשה מרכבו, הוא אומר שהמופת יעמוד שהבורא הוא נקי ונבדל מכל ענייני העולם. אז להיות נפש הגלגל, נפש של הדבר הגופני, אז גם אם אתה הצד הנפשי, זה עדיין לא נקי ונבדל מהחומריות. אז זה גם הגשמה, אז אני אומר, בסדר, הבורא אין לו בשר, אתה לא יכול לחוש אותו בחושים, אתה לא יכול לנגוע בו, אתה יכול לזרוק עליו אבנים ויכאב לו, בסדר. זה כל עובד עבודה זרה גם מסכים בזה, גם הצבא שהם העבודה זרה הראשית, שכל התורה היא נגדם, היא כלפיהם, היא באה לשבור את התפיסה שלהם, כי כמו שהתורה זה כל התפיסת אמת של העולם, אז הצבא זה איזה קט של עבודה זרה שהיא שלטה בכל העולם בזמן התנך, ואת העיקר של תפיסת עבודה זרה בעולם, שכל התורה באה להוציא מעבודה זרה. אז הצבא בעצמם אמרו שהבורא זה נפש הגלגל, הם לא חשבו שהם יכולים לנגוע בו, שיכולים לזרוק עליו אבנים ויהיה לו כואב. הם אמרו, הוא נפש, אבל הוא הנפש של הגוף, הוא לא נבדל. אז עכשיו, לפי מה שהרמב״ם פה אמר, הקדוש ברוך הוא מתעורר לעשות מעשה, הוא מתעורר לאיזה עניין, אז הוא חלק מהכוחות שפועלים בטבע, זאת אומרת, הוא קם על בית ירובעם, כי בית ירובעם הכעיסו אותו, זאת אומרת שהוא מוכעס, הוא נעשה כועס, הוא מופעל להיות כועס, מכוח מעשים של בני אדם, זאת אומרת שהוא לבד לא היה כועס, אבל הם עצבנו אותו, אז הוא אחד מהדברים שפועלים בתוך הטבע, הוא גם מושפע מהטבע, הוא לא רק מקור המציאות של הטבע. אז זה נקרא שהוא באמת קם. אז נכון, זה לא קימה מוחשית של בשר, זה לא קימה שאתה יכול לנגוע בה, או לראות אותו בעיניים, אבל זה התנהגות של דבר שהוא בתוך כוחות הטבע, והוא אחד מכוחות הטבע, הוא חלק מכוחות הטבע, הוא מושפע מכוחות הטבע, אז הוא מתעורר לעשות מעשים בהתעוררות טבעית. כמו שהרי רעב, הוא טורף צבי, אז הקדוש ברוך הוא חוטאים לפניו, אז הוא קם והוא מעניש. אז אני כאן שיש בו כמעט. אז הוא אומר, לא שיש לו כמעט או ישיבה, חלילה לא מהם. אמרו אליהם השלום, אין למעלה, לא ישיבו ולא עמידה. אז הרגע אמרת מה שאמרת זה בעצם שכן יש לו כמעט בישיבה. בגלל שהוא בתוך מערכת הטבע, ובתוך מערכת הטבע מי שמתעורר לעשות מעשה, אז הוא קם לעשות. אז כמעט כזאת יש לו, זה כמעט טבעי. אז יש לו כמעט, אז נכון, זה לא ממש כמעט של חושים, של בשר, אבל בסדר, זה עדיין נחשב כמעט מבחינת פעולה שהיא בתוך הטבע, שאפשר לקרוא לה כמעט. טוב, כבר מאוחר, אני רציתי לקרוא גם את פרק י"ג, שהוא עוד פעם סותר. אז טוב, לא משנה, נמשך עם זה בשבוע הבא בעזרת השם. בסדר. פנחס שואל, מה עם מה שכתוב שאנחנו חלק אלוה ממעל, חלק אלוהים ממעל? טוב, אנחנו מגיעים לזה בפרק י"ד, שמדבר על אדם, שבאמת, זאת אומרת, אני לא יודע אם בדיוק הבנתי את מה שקשה לך פנחס, אבל דיברנו על זה פעם קודמת, לפני שבועיים, שהאדם זה בעצם מרכבה של טבע ומעל הטבע, של בהמה ושל מלאך, של אדם, הוא אומר, יש בו כאילו, בפרק א', בסוף פרק א', בסוף פרק הראשון של המורה נבוכים, הוא אומר, וכאשר יוחד האדם בעניין שהוא זר בו מאוד, מה שאין כן בדבר מן הנמצאות מתחת גלגל הירח, והוא השגה השכלית, אשר לא השתמש בחוש ולא מעשה גוף ולא יד ולא רגל, דימרת בהשגת הידועה, ועל זה נאמר צלם אלוהים. זאת, האדם הוא בעצם בטבע, אבל יש בו משהו מאוד זר, מאוד, מאוד זר זה כוונה פלאי, משונה, לא נתפס, שהוא בתוך הטבע ויש לו צלם אלוהים, שזו השגה המופשטת, שהיא לא בחוש, היא לא דרך הטבע, היא בכלל לא, 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 השגה שלא השתמש בחוש ולא מעשה גוף, שזו השגה מופשטת לגמרי. אז ההשגה הזאת זה חלק אלוהים ממעל, זה צלם אלוהים, שאדם נברא בצלם אלוהים, שיש לו יכולת להגיע, הוא לא נולד עם זה, הוא נולד עם כוח המדבר הטבעי, אבל הוא יכול להגיע לתפיסה שהיא חלק אלוהים ממעל, הכוונה, זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק לאיזה ציטוט אתה מתכוון, כי החלק אלוה, חלק אלוה, לפי פשוטו, זה הכוונה, החלקה, כמו שיש שדה עם חלקות או נחלות השבטים, אז יש מי שמגלה את האלוה מבין בני אדם, זה הוא החלק אל אלוה, שהוא מגלה את האלוה, אז זה הפשט הפסוק, ויש צד באדם שהוא צד אלוהי, שזה צלם אלוהים, שהוא משיג את האלוהים לא דרך גוף וחוש, אלא דימה אותו בהשגת האלוה המופשטת, וחוץ מזה יש באדם גם צד טבעי, וזה באדם. עכשיו השאלה מה בבורא, השאלה אם גם בבורא יש צד מופשט וצד טבעי, אז הרב אומר שכן, וזה פחות או יותר לשם מוביל לפרקים שאנחנו לומדים, וטוב, עוד נראה מה הפרקים מדברים לנו, מה הם מחדשים לנו בסוגיה הזאת. אז אני לא בטוח שזה מה שהתכוונת לשאול. אולי אני אקרא רק בסוף עוד פעם את הנושא הזה של הסתירה של נעשה מרכבה. הוא אומר, ואלוה התברך, זה בחלק א', פרק א' ב', ואלוה התברך אינו כוח בגוף העולם, הוא לא כוח בגוף, זאת אומרת, הוא לא נפש הגלגל, לא רק שהוא לא גוף, זה אני אומר, גם הצבא לא חשבו שהוא גוף ממש, כמו שור וחמור הזה שלו. גם כשהם עשו פסלים, הם לא חשבו שהפסל עצמו זה האלוה. הם ידעו שבעלי מלאכה עשו את הפסל, חסטטו אותו באבן או עשו אותו מעץ או משהו כזה, אז הם הבינו שאם אני לוקח גוש אבן ואני מחסל אותו, אז זה לא שעכשיו זה האלוה. אלא זה מסמל את האלוה, והאלוה הוא כוח בגוף, כוח זה הנפש של הגוף של העולם. אז הוא אומר, זה הכוח המדבר, הוא כוח, האלוה התברך אינו כוח בגוף העולם, אבל נפרד מכל חלקי העולם, זה כוונה שהוא אינסוף. והנהגתו התברך והשגחתו מחוברת לעולם בכללו, חיבור, תעלה ממנו תכליתו ואמיתתו, וכוחות בני אדם מקצרות לדעתו. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על כל החיבור של הבורא על העולם, כולו, בכללו, אז תעלה ממנו תכליתו ואמיתתו, וכוחות בני אדם מקצרות לדעתו. אנחנו לא יכולים להשיג אותו, למה? כי המופת יעמוד, יש הוכחה עומדת, על היבדלו יתברך מן העולם והנקותו ממנו. יש לנו הוכחה שהוא נבדל ונקי מהעולם, הוא נפרד לחלוטין, הוא מופשט לחלוטין, זה הכרחי המציאות. זה ההוכחה שיש הכרחי מציאות בעולם, שזה הבורא שהוא נבדל ונקי מהעולם. אז המופת יעמוד על זה, וגם, והמופת יעמוד על עוד משהו אחר, על מציאות מעשי הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקיו ואפילו הדק הפחות. זה מה שאנחנו לומדים פה, שהמופת יעמוד על מציאות מעשי הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקיו ואפילו הדק הפחות. זאת אומרת, זה שהוא כאילו פועל כאחד מכוחות בתוך הטבע, זה הכוונה מעשי הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקיו, הוא מנהיג והוא משגיח, זאת אומרת, אם בית ירובעם מתנהגים יפה, הוא לא מעניש אותם, אם הם מתנהגים רע, הוא קם והוא מעניש אותם, גם על זה המופת יעמוד, אז זה סתירה, לקוחות לאדם מקצרים לדעתו, התברך מי שניצחנו שלמותו, השתבך מי שניצחנו שלמותו, אז טוב, הפרקים פה מסתובבים מסביב לזה, אבל הניסיון פה זה לראות בכל זאת עוד מבט, איך רואים גם את זה וגם את זה, איך זה נכנס? בסדר, אנחנו לא יודעים לפתור את הסתירה, כוחות בני אדם מקצרות לדעתו, אנחנו, הדעה שלנו קצרה בשביל להבין איך זה באמת אחד, אבל איך אנחנו רואים גם את זה וגם את זה באותו מבט? זה פה מנסה לחדש לנו, אם נצליח לתפוס, הוא מנסה להגיד על זה עוד משהו, על הפרקים האלה. וזה חקר הפרק י' הוא מחבר את זה לנושא של אדם, אז אני רוצה לחכות לו שהוא ידבר על אדם, ננסה גם אנחנו לראות מה אומר שם על אדם. בסדר. טוב, לא קל, אבל בסדר. העם הולכים בחשך, הרבה גדל. אז אנחנו בינתיים הולכים בחשך, אבל בסדר. טוב.
להתראות.
לילה טוב, לילה טוב.